נידה דף כ"א, מתחילים שעה טובה ומוצלחת, פרק שלישי, פרק המפלת. רשימה של דברים ממש לא צפויים. המפלת, אישה שמפלת חתיכה בלי צורת אדם. זה לא נחשב יולדת. אם זה חתיכה בלי צורה, לידה זה ודאי שלא. מה כן? אם יש עם הדם, אם ביחד עם החתיכה הזאת יש גם דם, תמאה, לא בגלל יולדת, בגלל שהיא נידה. דם שיצא מהמקור מטמא אותה משום נידה. ואם לאו, אם לא יצא מן הדם, תאורה, כי דם אין. מה שהיא הפילה זה לא נחשב ולד, אז היא תאורה. רבי יהודה אומר, בין כך ובין כך, בין אם החתיכה הזאת יצא עם דם ובין אם יצא בלי דם, היא תמאה. המפלת בשר דק כמין קליפה, כמין שערה, כמין אפר, כמין יבחושים, יתושים. כל הרשימה הזאת, אם הם אדומים, תטיל למים, מכניסים את החתיכה הזאת לתוך מים פושרים. אם נימוחו, אם זה נימוח ונהיה כמו דם, סימן שזה בעצם החתיכה הזאת היה דם קרוש שהתייבש והתמאה. ואם לאו, אם הם לא נימוחו, תאורה. כי מאיפה הגיעה הקליפה הזאת? זה היה איזשהו פצע, שכין או משהו כזה מאותו מקום, והוא פשוט מאוד, זה לא נחשב דם. דבר לא צפוי, אבל גם בזה המשנה דנה. המפלת כמין דגים, חתיכת בשר בצורה של דג, או בצורה של חגבים, או בצורה של שקצים ורמסים. אין בזה צורת ולד, אז זה לא תמאה בגלל הלידה. אבל אם יש עמהם דם, תמאה בגלל הדם משום נידה. ואם לאו, אם לא יצא איתם דם, תאורה. המפלת כמין בהמה, חיה ועוף. פה זה כבר שונה. בין אם היא הפילה כמין בהמה או חיה או עוף תמאים, שאסורים באכילה, ובין אם זה בהמה, חיה ועוף טהורים, זה נחשב לידה. עכשיו לידה, פילי פלאים, אנחנו נראה בגמרא למה. ולכן, אם זכר, דוגמה כבש, צורה של כבש זכר, תשב לזכר, יושבת ימי תומה ותארה, כאילו שהיא ילדה תינוק זכר. הגמרא תביא, תסביר מאיפה לומדים את זה. ואם נקבה, כבשה לדוגמה, תשב לנקבה ימי תומה ותארה, כאילו שהיא ילדה תינוקת. ואם אין ידוע אם זה זכר או נקבה, תשב לזכר ולנקבה לחומרה. דיינו, יהיה לה לא רק שבוע של דם תמה, אלא שבוע עם דם תמה. ודם תואר, גם כן, אנחנו ניתן לה רק עד סוף ה-40 יום מהלידה, סך הכל 26 יום. מחמירים עליה. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, כל ולד שאין בו מצורת אדם אינו ולד, ואימו לא תמאה משום לידה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשביל להסביר את המחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה. לגבי אישה שמפלת חתיכה, ולמעשה, לפי רבי יהודה, בכל מקרה, היא תמאה. לעומת זאת, לפי חכמים, רק אם יצא עם דם היא תמאה. הם נחלקו במקרה שהיא הפילה חתיכה בלי דם, האם היא תמאה או לא. לא תימא רבי יהודה במקרה שאין עם החתיכה דם, אלא בחתיכה של ארבעת מיני דגים, דמים. דיינו דווקא אם זה חתיכה שהצבע הוא כמו צבע של אחד מארבע סוגי מראות שמתאמים בדם. ולכן יש סבירות לומר שהחתיכה הזאת זה בעצם דם קרוש. ולכן היא תמאה, אבל רבנן מתארים, כי הם סוברים לא, זה לא דם, זה בשר. אבל אם המראה של החתיכה הוא צבע שלא, אם זה היה דם זה לא היה מטמא, אלא של שאר מיני דמים, צבעים שאם אישה רואה כזה מראה זה לא מטמא אותם, גם רבי יהודה מודה, תאורה היא. זה דעתו של שמואל. רבי יוחנן אמר, אז ככה, אם המראה של החתיכה הוא כמו, אם הוא כמו של ארבעת מיני דמים, מראה של אם זה היה דם זה היה טמא, דברי הכל טמאה. למה? כי כולם מודים שזה דם אלא שהוא נקרש. ואם זה מראה של צבע, גוון של שאר מיני דמים, דברי הכל טהורה, כי גם אם זה, כי גם אם זה דם, זה טהור. לא נחלקו אלא כשהפילה חתיכת בשר ואינה יודעת מה הפילה. האם זה היה בצבע של ארבעת מינים, מיני דמים, שאם זה היה דם, זה היה מהצבעים שמתאמים, או שמה שהפילה זה היה בצבע, שאם זה היה דם, זה היה משאר הצבעים שלא מתאמים. רבי יהודה סבר, זיל בתר רוב חתיכות. רוב החתיכות שהיא שם הפילה של ארבעת מיני דמים מאביין, ולכן התמאה. רבנן סברי, לא אמרינן את הרוב הזה של רוב החתיכות של ארבעת מיני דמים, ולכן היא תאורה. שאלת הגמרא, היני, איך אפשר ככה להסביר? והקיאתה רב הושעיה מנהרדיה. הוא לא בא לבד, הוא לא בא ריק. הטה והייתה מתנית בידי. הוא הביא איתו ברייתה. מה כתוב בברייתה הזאת? לגבי אישה, מפלת חתיכה אדומה, שחורה, ירוקה ולבנה. אז יש כאן שילוב של מראות תאורים ומראות שהם אינם תאורים. אדומה ושחורה זה מראות מאים, ירוקה ולבנה זה מראות תאורים. אם יש אימה, אם יצא ביחד עם החתיכת דם, אז היא תמאה. ואם לאו, אם לא יצא עם החתיכת דם, תאורה. ככה סוברים חכמים. רבי יהודה אומר, בין כך ובין כך, בין אם יצא דם עם החתיכה ובין אם לא יצא דם עם החתיכה, תמאה. אומרת הגמרא, קשיא לשמואל בחדה. מהברייתא הזאת יש קושיה אחת על דעת שמואל, שזו הדעה הראשונה שהבאנו מיד אחרי הגמרא. ולרבי יוחנן, בתרתי, יש פה שתי קושיות על רבי יוחנן, למה? למה לשמואל בחדה? למה יש מהברייתא הזאת קושיה אחת על שמואל? אמר שמואל, לא תימא רבי יהודה. כשרבי יהודה מתאר, אם אין עם החתיכה דם, אלא בחתיכה של ארבעת מיני דמים. אפילו בחתיכה. זאת אומרת, למה תימא רבי יהודה? כי החתיכה הזאת שהאישה הפילה, היא במגוון שאילו זה היה דם, זה היה מהמראות הטמאים. ואז הוא תימא. והקטני, זה ככה סובר שמואל, שזה ככה תימא רבי יהודה. עכשיו, מוכיחים מהברייתא שזה לא נכון. והקטני, בברייתא הזאת כתוב, בדברי תנא קמא, גם על חתיכה ירוקה ולבנה, שהפילה כזה חתיכה ופליג רבי יהודה, והוא סובר שזה טמא, גם בלי דם. אז אתה רואה שאפילו חתיכה ירוקה ולבנה שלא מהארבע מראות, שאם זה היה דם היו טמאים, ובכל זאת רבי יהודה מטמא, אז כשאל שמואל שאמר שבמקרה כזה רבי יהודה מתאר, וכי תימא כי פליג רבי יהודה אדומה ושחורה, אם תאמר שמה שדיבר רבי יהודה וטמא, זה לא על כל הארבע מראות, אלא רק על המראות הטמאים, והירוקה ולבנה לא, ועל המראות הטהורים, על זה באמת הוא מודה שזה יהיה טהור. אם הפילה חתיכה ירוקה או לבנה, רבי יהודה מודה לרבנן שגם אם אין דם, שאם אין דם היא תהיה טהורה, זה לא יכול להיות. בשביל מה צריכים בכלל לדבר על ירוקה ולבנה אם כן? אלא ירוקה ולבנה למען קטני, אלא בשביל מי יש פה חידוש בחתיכה הלבנה והירוקה שצריכים לכתוב את זה בברייתא? אילה אמה לרבנן, שאם הפילה חתיכה ירוקה או לבנה, לפי רבנן היא טהורה, פשוט, קל וחומר. הם הרי מתארים אפילו בחתיכה שהיא בצבע כזה של אם זה היה דם, זה היה דם טמא. הרי אשתה, אדומה ושחורה שהם מארבעת מיני דמים טמאים. בכל זאת הם סוברים רבנן, שאם לא יצא ביחד עם החתיכה אדם, מתארי רבנן, אומרים זה טהור. אז אם כן, כשהחתיכה ירוקה ולבנה, שאפילו אם זה היה דם זה היה טהור. מבעיה, צריך לומר שרבנן מתארים, בוודאי שמתארים, אלא למה כתוב את המראות האלה בכלל, למה צריך בכלל לכתוב, למה צריך לדבר על חתיכה שהיא הפילה, שהיא במראה של לבן וירוק, בוודאי לדעת רבי יהודה, אלא לרבי יהודה, ומה צריך להגיד? ופליג, אלא מה החידוש? רבי יהודה חולק אפילו בחתיכה ירוקה ולבנה שהיא מפילה, אפילו בלי דם סובר רבי יהודה, שהיא תהיה טמאה. תשאל שמואל שאמר שאם החתיכה היא מיני דמים שהם לא טמאים, רבי יהודה מודה שאם היא לא ראתה דם, אז היא תהיה טהורה. טוב. עכשיו, אותה קושיה שהקשינו עכשיו על שמואל, זה קשה גם על רבי יוחנן, כי הרי רבי יוחנן גם אומר שאם החתיכה היא של שאר מיני דמים, כמו ירוק, לבן, שלא מתאמים בדם, אז אומר רבי יוחנן שרבי יהודה יודע פה שהיא תהיה טהורה. וכאן כתוב במפורש שהיא טמאה אפילו אם לא יצא דם עם החתיכה הזאת, ואפילו אם החתיכה הזאת היא בצבע, שאילו זה היה דם, זה היה טהור, אומר רבי יהודה זה יהיה טהור, אומר רבי יהודה זה יהיה טמא. אז קשה על רבי יוחנן שאמר שרבי יהודה בזה מודה שזה יהיה טהור, זה קושיה אחת לפי רבי יוחנן. עכשיו אמרנו שרבי יוחנן קשה מהברייתא שתי קושיות, מה הקושיה השנייה? ותו, לרבי יוחנן דה אמר שאם החתיכה שהיא הפילה היא של ארבעת מיני דמים, שבטמאים בדם, לדברי הכל טמאה. אם היא הפילה חתיכה, אפילו בלי דם, הפילה חתיכה בצבעים שמטמאים באישה, לדברי הכל טמאה. גם לפי רבנן. שאלת השאלה הקטנה, הברייתא אומרת, על אדומה ושחורה, הפילה החתיכה אדומה ושחורה, פליג רבנן והם מתארים. אז אתה רואה שרבנן כן מתארים חתיכה של שאפילו שזה מראה שאם זה היה דם, הם היו, זה היה דם טמא, ברגע שזה חתיכה, רבנן מתארים. וכי תימא, כי פליג רבנן, הירוקה ולבנה, אז מה אתה אומר? לא, חכמים לא חולקים על אדומה ועל אדומה ושחורה, כי בזה הם גם מודים שזה טמא. כל מה שהם נחלקו זה רק על ירוקה ושחורה ולבנה. אבל האדומה ושחורה לא, והם מודים שאפילו אם זה יצא בלי דם היא תהיה טמאה, אז אם כן, מה החידוש בכלל באדומה ושחורה? אלא אדומה ושחורה למען קטן נעילה, שמה צריכים לכתוב בכלל מה יהיה הדין לגבי אישה מפלת חתיכה אדומה ושחורה, שהדין הוא שהיא תהיה טמאה, בשביל מה צריכים לכתוב את זה? אילה מה לרבי יהודה, כן, בשביל מה צריכים לכתוב את זה בברייתא, את החתיכה אדומה ושחורה, ולהגיד שיש על זה מחלוקת רבי יהודה וחכמים, בשביל מה בכלל צריכים לכתוב את זה? אילה מה רבי יהודה, אם בשביל לומר שלפי דעת רבי יהודה חתיכה אדומה ושחורה היא טמאה, זה פשוט, אשתא ירוקה ולבנה, שזה מראה טהור בדמים. בכל זאת, לפי רבי יהודה טמאה. חתיכה טמאה. אז אם החתיכה היא אדומה ושחורה, שזה מהדמים הטמאים, מבעיה צריך להגיד שזה, אפילו אם אין דם זה יהיה טמא, בוודאי. הרי פה אפילו יכולים לומר סברה כזאת שהחתיכה הזאת זה בעצם דם קרוש, ולומר שזה מהדמים הטמאים. אלא לאו רבנן, אלא בשביל מה באמת כתבו על האישה שהפילה חתיכה ירוקה ולבנה? למי יש חידוש בסוג מראה של החתיכה הזאת? רבנן ופליגי, צריך לומר שזה הולך לפי רבנן, והם חולקים גם בחתיכה, זאת אומרת ככה, רבנן חולקים גם בחתיכה אדומה ושחורה, שזה דווקא מהמראות הטמאים, והם בכל זאת סוברים שזה יהיה טהור. למה? כי לא ראה את האדם. אז קשה על רבי יוחנן שהוא אומר שאם החתיכה היא מארבעת מיני דמים, רבנן מודים שהיא טמאה, כשהיא הפילה את זה אפילו בלי דם. ותרץ את הגמרא אל אמר רב נחמן בר יצחק, באפשר לפתיחת הקבר בלא דם כמפלגי. המחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה זה מחלוקת כזאת. האם יכול להיות שהרחם נפתח, קבר כוונה רחם, נפתח ולא יצא דם? האם בכלל יכול להיות מציאות כזאת? אתה יכול להיות שאתה לא ראית אדם, אבל חייב להיות שיצא אולי. רבנן סוברים שזה יכול להיות. יכול להיות. לכן גם בחתיכה מארבע מיני דמים, אם אין עם זה דם, היא טהורה. אומר רבי יהודה, זה לא מציאותי שלא היה יצא פה דם. אם נפתח הקבר, זה ודאי שיצא איתו דם. לכן, חתיכה ירוקה, לבנה, לא משנה מה, יצא פה הרי דם גם. אז היא טמאה בגלל הדם. עצם פתיחת הקבר מטמאה אותה. איפה האדם? נעלם. בכל זאת אנחנו בני אדם. לא מצאנו את זה, אבל ודאי שיצא. ובפלוגתא דעה נתנאי. המחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה, זה במחלוקת ששנויה לתנאים אחרים גם. נתניה ברייתא. קישתה שניים ולשלישי היא פילה. מדברים על אישה מעוברת ש... בשביל הזמן שמדובר פה, הרי יש לנו ימים שאם אישה תראה בעמדה מנידה, ויש 11 ימים של זיווה. אם היא תראה בעמדה, היא תהיה זיווה. מדובר פה שהיא בימים שאם היא תראה בעמדה מזיווה. ויומיים היא הייתה מקשה ללד, ומרוב הקושי היא ראתה דם. עכשיו, אם זה באמת דם שמגיע בגלל הקושי הלידה, זה לא אמור לטמא אותה. אחר כך, ביום השלישי, היא הפילה. עכשיו, כשהיא הפילה, היא לא יודעת אם היא ראתה דם, או שהיא לא ראתה דם. ובנוסף, אינה יודעת מה היא הפילה. היא לא יודעת אם היא הפילה נפל, או שהיא רק הפילה רוח באלמה. סתם רוח. עכשיו אנחנו נמצאים פה בעצם במצב שאנחנו לא יודעים האם היא עכשיו נחשבת יולדת ורק יולדת. כי אם למעשה אחרי זה היא הפילה נפל, אז גם הדם שהיא ראתה קודם זה דם לידה. נחשבת יולדת לכל דבר, לכל דיני היולדת. עכשיו לא ניכנס כרגע באמת לכל דיני היולדת, אבל מה כן? יולדת בסוף ימי הטהרה היא צריכה להביא קורבן. קורבן יולדת. איזה קורבן היא מביאה? מביאה קן של עופות. עוף אחד, קורבן עולה. עוף שני, קורבן חטאת. עכשיו, אנחנו לא יודעים האם היא הפילה נפל. אולי היא לא הפילה נפל, אלא רק רוח. ואז מה המציאות הזאת אומרת? שהיא זווה. היא ראתה דם זיווה יום אחד. היא ראתה דם זיווה יום שני. ביום השלישי היא הפילה. לא, היא לא ראתה דם. עכשיו, השאלה היא, זווה גם מביאה קורבן ביום שנהיית בו טהורה. ואותו קורבן בדיוק. כן, של עופות. אחד לעולה, אחד לחטאת. אבל זה גם לא בטוח שהיא באמת זווה. יכול להיות שהיא הפילה רוח, והיא בעצם רק ראתה, ואז בעצם היא לא נחשבת יולדת, אבל גם זווה היא לא, כי רק ראתה דם יומיים. ביום השלישי היא לא ראתה דם. אז היא לא יכולה להביא קורבן לא בגלל זיווה ולא בגלל יולדת, כי ספק זה, ספק זה. לפי תנא קמא, הרי זה ספק לידה, ספק זיווה, מביאה קורבן. זאת אומרת, קורבן עולה, היא בוודאי יכולה להביא, כי קורבן עולה אפשר גם להביא בתור נדבה, גם אם אדם שלא חייב יכול להביא נדבה, אז היא יכולה להביא קורבן עולה ולעשות תנאי. אם אני או יולדת או זווה, אז זה קורבן עולה של חובה, למה שזה רק יהיה, ליולדת או לזווה. אבל אם אני לא מחויבת, אז שזה יהיה נדבה, אין שום בעיה. הקורבן חטאת, אם האדם חייב, הוא יכול להביא. אם הוא לא חייב, זה חולין בעזרה, זה אסור. עכשיו, פה במקרה של ספק, אז מכריע את הנקמה, מביאה קורבן, כי אולי היא יולדת או זווה, ואינו נאכל. אתה לא יכול להגיד לכהן, אתה יכול בנחת לאכול מהחטאת העוף הזאת. אני יכול לאכול מזה. הרי מה עשו לעוף? לא שחטו אותו. עשו לו מליקה. למה? כי עשו את זה בתור קורבן חטאת. אני יכול לאכול עוף שעשו לו מליקה? אם זה באמת היה קורבן, אתה צודק, אני יכול לאכול קורבן חטאת העוף, כי זה הדין שעושים בו מליקה. אבל אם זה לא קורבן, אז זה סתם נבלה. אני לא יכול לאכול דבר כזה. רבי יהושע אומר, מביאה קורבן ונאכל. יכולה להביא בוודאות קורבן. על שם מה? על שם הזיווה. רגע, אבל היא ראתה רק יומיים. על היום השלישי, אם היא הפילה, זאת אומרת שנפתח הקבר, אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, אז ממה נפשך חייבת קורבן? אם היא ילדה רוח, כיוון שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, אז היא ודאי ראתה דם ביום השלישי, חייבת קורבן זיווה. ואם זה ולד, אז היא חייבת קורבן לידה. בכל אופן, אבל רואים שיש פה מחלוקת. למה לפי תנא קמא אני לא אומר שביום השלישי גם כן ראתה דם? כי הרי נפתח הקבר, היא הרי פילה. כי לפי תנא קמא אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. אבל לפי רבי יהושע אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. והם נחלקו באותו מחלוקת של רבי יהודה וחכמים, האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם או לא. לישנה אחרינה אמרי לה. יש כאלה שמביאים את הסוגיה הזאת בלשון אחרת. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, בשביל להסביר את המחלוקת רבי יהודה ורבנן במשנה. לא תימא רבי יהודה, לא תימא רבי יהודה, כשהפילה חתיכה בלי דם, אלא בחתיכה של ארבעה מיני דמים. כשהמראה של החתיכה הוא מראה צבע של, אם זה היה דם, זה היה מטמא את האישה. לכן אפשר לתלות שהחתיכה הזאת זה דם שנקרש, וזה מטמא אותה בתור שהיא ראתה דם. וחכמים מתארים, כי הם סוברים שזה בשר. אבל אם המראה החתיכה הזאת זה של שאר מיני דמים, שאילו זה דם, זה טהור, אז גם רבי יהודה מודה שזה יהיה טהור, טהורה. שואלת הגמרא, הייני, כך אפשר להסביר את המחלוקת, והקיעת הרב הושעיה מן ההר דעה. כשהוא הגיע מן הארדה, אתה ואיתם מתנית בידי, הוא בא מהישיבה בארץ ישראל והביא איתו ברייטה. מה כתוב הברייטה? אישה מפלת חתיכה אדומה שחורה, ששתי אלה אם זה היה דם זה מראה תמה, ירוקה ולבנה, ששתי אלה אם זה היה דם זה היה טהור, אם יש אימה דם, אם עם החתיכה הזאת ביחד היה דם, היא ביחד עם זה שהיא פלה את החתיכה גם יצא ממנה דם, אז היא טמאה. ואם לאו, אם יצא רק החתיכה בלי דם, פה יש מחלוקת. לפי דעת הנקמה תאורה, רבי יהודה אומר לא, גם פה היא תהיה טמאה בין כך ובין כך, בין אם יצא דם עם החתיכה, בין אם לא יצא דם עם החתיכה, היא תהיה טמאה קטני. תנקמה סובר, ראינו בברייתא, אדומה ושחורה, ירוקה ולבנה, בשתי הקטגוריות, גם במראה דמים טמאים וגם במראה הדמים הטהורים, כתוב, הוא פליג רבי יהודה שהוא מטמא חתיכה גם בלי דם. עכשיו, חתיכה ירוקה ולבנה, זה חתיכה שהמראה זה כמו מראה דם טהור. ורואים שבכל זאת זה יהיה טמא. אז קשה על שמואל שאמר שבזה רבי יהודה מודה שזה יהיה טהור. יחי תימה, כי פליג רבי יהודה. רבנה, הוא אומר רק עם החתיכה, רק כשאין עם החתיכה דם, הוא התכוון רק על... הוא חולק והוא מתאמר רק על החתיכה האדומה והשחורה. למה? כי יכול להיות שזה דם שנקרש, אבל ירוקה ולבנה. לא, בזה הוא לא חולק על רבנה, והוא גם סובר שהיא תהיה טהורה. אי אפשר להגיד דבר כזה, אלא ירוקה ולבנה, מן קטן, אלא בשביל מה אתה כותב את זה בכלל? בשביל מה אתה כותב בברייתא שהיא מפילה חתיכה ירוקה ולבנה? מה? בשביל... על מי אתה מדבר? על מי אתה רוצה... בשביל מי אתה כותב את זה? היא למה לרבנן, כדי לומר שהיא טהורה, שר כוח, ודאי שהיא טהורה. גם אם ראתה חתיכה אדומה או שחורה היא טהורה. ודאי, אשתה, אדומה או שחורה כמתארי רבנן. ירוקה או לבנה מבעיה. אלא לאו לרבי יהודה. בשביל מה הבאתי את החידוש הזה? רציתי להגיד לך לרבי יהודה שהוא מטמא בשחורה ואדומה. אבל אם זה ירוקה או לבנה, הוא פליג. זאת אומרת, במקרה הזה הוא יתאר. אז אם כן, זאת אומרת, במקרה הזה הוא יתאמה. במקרה הזה הוא יתאמה. לפי רבנן, אדומה ושחורה זה טהור, וכל שכן ירוק ולבן. אבל לפי רבי יהודה, ככה, חתיכה ירוקה ולבנה, הוא מתאמה. עכשיו מה תגיד, כל שכן, מה פתאום? אם היה מדבר על אדומה ושחורה, הייתי אומר, בסדר, זה מראות שאם זה היה אדם, זה הרי היה טמא. יכול להיות שחתיכה הזאת זה דם קרוש. לכן הוא מטמא, אבל אולי לירוקה ולבנה הוא לא יטמא. כמה שמונן שגם פה הוא מטמא, אז יש פה חידוש. אז אם כן, חייבים להסביר שבזה באמת דיבר רבי יהודה. אז קשה על שמואל שאומר שבמקרה שחתיכה במראה ירוק או לבן, או אחד מהמראות הטהורים, גם רבי יהודה יודע שזה יהיה טהור. הרי פה אנחנו רואים שרבי יהודה מטמא. אומרת הגמרא, אלא אמר, פה הגרסה רבי יוחנן, המחלוקת ביניהם, בין רבי יהודה לבין חכמים, באפשר לפתיחת הקבר בלא דם כמפלגי. האם יכול להיות שהרחם נפתח ולא יצא דם, או שזה לא יכול להיות? לפי רבנן זה יכול להיות. ולכן, גם אם החתיכה מארבע מיני דמים, אם אין דם היא טהורה, כי לא יצא דם, והחתיכה הזאת לא נחשבת יולדת. ורבי יהודה סובר, לא יכול להיות. אתה יודע מה, אני מסכים איתך שאולי החתיכה הזאת היא לא דם. בסדר, היא ודאי לא דם נאמר. אבל הרי אם זה נפתח, אם נפתח הקבר, יצא חוץ מזה עוד דם, וזה מה שטימא אותה. והגמרא מביאה, כמו שבנו קודם, הוא פלוג תדעני תנאי, רבנן ורבי יהודה נחלקו במחלוקת תנאים, לתניה, קישתה שניים ולשלישי הפילה, אישה שנמצאת בימי זיווה, זאת אומרת בימים שהיא מתראה בהם דם, זה יהיה דם של זיווה, והיא ראתה יום ועוד יום, מחמת קושי לידה היא ראתה דם, וביום השלישי היא לא ראתה דם, אבל היא הפילה נפל, ואינה יודעת מה הפילה, אם זה נפל או רוח, אז אמרנו שהרי האישה הזאת היא ספק לידה, ספק אם היא הפילה ולד והיא חייבת להביא קורבן יולדת, ספק אם היא רק ילדה, היא לא ילדה, היא רק הפילה רוח, והיא לא חייבת להביא קורבן יולדת. והיא גם מצד שני, היא בספק זיווה. כי אם היא ילדה רוח, אז היא ראתה, היא ראתה דם ביום הראשון והשני, אולי היא ראתה דם גם ביום השלישי, מתי שהיא הפילה את הרוח, ואז היא תהיה זווה, והיא צריכה להביא קורבן זיווה כשהיא נטהרת. אבל יכול להיות שהיא לא ראתה אדם ביום השלישי, ואז גם אם היא זיווה, אבל אישה זווה שראתה אדם רק יומיים, היא לא צריכה להביא קורבן זיווה אחר כך, רק אם היא ראתה שלושה ימים. אז לכן, מכיוון שהיא בספק, מביאה קורבן אז ככה, עולה אמרנו שהיא מביאה בכל מקרה, והיא עושה תנאי, אם היא חייבת אז זה חובה, ואם היא לא חייבת אז זה נדבה, אבל היא מביאה גם קורבן חטאת העוף, כי יכול להיות שהיא או יולדת או זווה, אז היא מביאה מספק את הקורבן חטאת העוף, ואינו נאכל, אבל הקורבן הזה לא נאכל מספק. רבי יהושע אומר, מביאה קורבן ונאכל, למה? שאי אפשר לפתיחת הקבר ולא דם, כיוון שהיא פילה ביום השלישי, זה אומר שהיא גם ראתה דם ביום השלישי, ומכיוון שיתכן שזה נפל, שהיא פילה, זאת אומרת, מכיוון שיכול להיות שזה לא נפל, אלא זה רוח, וחייב להיות שגם יצא עם זה דם, אז מבחינת הרוח היא לא נקראת יולדת, אבל מצד שני היא ראתה יומיים זיווה, וביום השלישי גם כן נפתח הקבר, אז חייב להיות שהיה גם כן דם, כך סובר רבי יהושע. שלושה ימים היא ראתה בימי זיווה, אז היא זווה גמורה. מה תגיד, אולי היא הפילה נפל? נו, אז היא ודאי חייבת להביא קורבן, בתור יולדת. תנו רבנן, המפלת חתיכה. אישה הפילה חתיכה, אבל היא לא ראתה דם. סומכוס אומר משום רבי מאיר, וכן היה רבי שמעון בן מנסי אומר כדבריו, קוראה, לוקחים את החתיכה וקוראים אותה, אם יש דם בתוכה, טמאה, בטומאת נידה, ואם לאו, טהורה. למה? סומכוס סובר כרבנן, אבל בדבר אחד, ועדיפה מדי רבנן, מצד אחד הוא סובר כמו רבנן במשנה, דאמרי, אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. לכן, אם אין בחתיכה, בחתיכה הזאת דם, והיא הפילה את החתיכה הזאת, לא חייב להיות שביחד עם החתיכה הזאת גם יצא אדם, כי יכול להיות שהקבר נפתח ולא יצא אדם. אבל, ועדיף עמיד הרבנן, הוא מחמיר יותר מהם. דהינו סברי, לפי רבנן, רק אם יש דם אימה, מחוץ לחתיכה, אין, אז היא טמאה. והם סוברים, אבל מצד שני הוא סובר, כן, לפי דעת רבנן, אם יש דם מבחוץ, אז יטמא, אבל בתוכה לא. אבל וסומכוס עבר, לעומת זאת סומכוס מחמיר יותר מהם, והוא אומר שלא רק אם יש דם מבחוץ, זאת אומרת, נפל חתיכה מהקבר. עכשיו, אם היה דם מחוץ לחתיכה, גם רבנן מטמאים, כי היא טמאה בגלל הדם. אבל אם יש דם בתוך החתיכה, לפי רבנן היא לא טמאה. אבל סומכוס מטמא גם אם אדם נמצא בתוך החתיכה. וסומכוס סבר, אפילו בתוכה היא תהיה טמאה. ותניא אידך, יש ברייתא אחרת. המפלת חתיכה, אישה שמפלת חתיכת בשר, והיא לא ראתה אדם בזמן של הלידה. רבי אחא אומר, קוראה, הוא קורא את החתיכה, אם תוכה מאדים, לא צריך שיהיה דם. זאת אומרת, יותר, מחמיר יותר, אפילו שזה אדום, רק אדום בפנים, אדום. אז היא כבר טמאה בטומאת נידה, ואם לאו טהורה. רבי אחא פה סובר כסומכוס, שגם אם אין מחוץ לחתיכה דם, היא טמאה. למה? כי בפנים יש כן דם, אבל פה הוא מחמיר יותר מסומכוס, ועדיפה מסומכוס, כי הוא סובר שלא רק אם יש דם בתוך החתיכה היא טמאה, אלא אפילו אם רק אדום זה כבר מספיק בשביל לטמא אותה. ותניא אידך ברייתא נוספת, המפלת חתיכה, חתיכה של בשר, היא לא ראתה דם. רבי בנימין אומר, קוראה, קוראים את החתיכה, ומסתכלים מה יש בפנים. אם יש בפנים, יש בעצם, אמו טמאה לידה. כי זה נחשב שהיא הפילה ולד. פה אנחנו בעצם מדברים על משהו אחר מעד עכשיו. עד עכשיו דיברנו שאפילו שהאדם נמצא בתוך הבשר, אפילו אם רק אדום, זה מטמא אותה בתור שהיא ראת האדם. פה אנחנו מדברים לא, זה מטמא אותה בתור יולדת. למה? כי יש פה עצם בתוך הבשר. עכשיו אני לא יודע, רגע, זאת אומרת, זה בעצם ולד. אבל מה הוא, זכר או נקבה? אני לא יודע. מכיוון שאני לא יודע, היא צריכה להחמיר. צד אחד היא טמאה מיד אחרי הלידה, שבועיים כמו נקבה, אבל הדם שהיא תראה בימי תואר, אנחנו ממעטים אותה לימי תואר של זכר, וזאת אומרת, אחרי 40 יום מהלידה, כבר הדמים שהיא תראה יהיו דמים טמאים. אמר רב חיסדא, הוא בחתיכה לבנה. מה שאנחנו אומרים, שאם יש בתוך החתיכה עצם, היא תהיה טמאה, זה מדבר שהחתיכה הזאת זה בצבע לבן. וזה נראה כמו בשר, אבל אם זה בגוון אחר, תהיה טמאה, כי אולי זה דם. וכן, כי אתה זוג אדמין חדיו. באו זוג של תלמידי חכמים ממקום שנקרא חדיו. אתה ואיתי מתניתה בידי, הם הביאו איתם ברייתא. שם בברייתא כתוב ככה. המפלת חתיכה לבנה, חתיכת בשר לבנה. קוראה, קוראים את החתיכה. אם יש בעצם, היא מות מהלידה. ואם לא, היא לא טמאה. כמו דעת רב חיסדא. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, המפלת חתיכה, אישה שמפלת חתיכה של בשר, והיא לא ראתה דם בלידה. קוראה, קוראים את החתיכה. אם יש בה דם אגור, תמאה, ואם לאו, תאורה. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שרק אם בתוך החתיכה יש הרבה דם, רק אז אנחנו מטמאים אותה בגלל הדם הזה. אומרת הגמרא כסומכוס, מצד אחד אנחנו רואים שרבי שמעון בר יוחאי סובר כמו סומכוס, שאפילו אם לא יצא דם מחוץ לחתיכה, זאת אומרת, גם אם בדפנות של הרחם לא נגע דם, בכל זאת אנחנו מטמאים את האישה הזאת, כשאנחנו מחשבים שהיא ראתה דם. למה? כי הדם נמצא בתוך החתיכה, כמו שסומכוס עובר, אבל פה הוא מקל יותר מסומכוס. זאת אומרת, אם יש רק קצת דם בתוך החתיכה, אנחנו לא נגיד שזה נחשב שהיא ראתה דם, רק אם היא ראתה הרבה דם בתוך החתיכה, וכיל המיקול הוא מקל יותר מסומכוס ורבה אחה, כי הוא לא מטמא מצד אחד אם רק אדום בפנים, הוא לא מטמא אפילו אם לא רק אדום, אלא אפילו אם יש דם, אבל יש קצת דם, אלא רק אם יש הרבה דם בפנים. רק אז רבי שמעון בר יוחאי מטמא. באמיני רבי ירמיה מרבי זירא, שאל אותו שאלה כזאת. הרואה דם בשפופרת. אישה הכניסה כזה מין צינור כזה, שפופרת, באותו מקום. והיא מוציאה את השפופרת החוצה, רואה שיש בפנים דם. עכשיו, הדם נכנס ישר לתוך הצינור, אבל הוא לא נגע בדפנות של הרחם. הוא לא נגע בכותלי הרחם. מהו? האם היא תאורה? למה? כי הפסוק אומר שם את המילים ככה. דם יהיה זובה, אחרי זה כתוב בבשרה. זאת אומרת שרק אם אדם זב, דהיינו נוטף, בבשר שלה נוגע בדפנות בכותלי הרחם, אז אמר רחמן אנשים מתמים. אבל, ולא בשפופרת פה, שאדם נגע בצידה שופרת, היא תהיה אולי תאורה. או דילמה, מצד שני אפשר לומר, איי, בבשרה, זה לא בא למעט שאם אדם, דם שיצא, זה בדפנות של השפופרת, הוא נגע בדפנות של השפופרת ולא בדם של ה... של הכותלי הרחם היא תהיה תאורה, אלא מבעיה לאי, לחידוש אחר, שמתאמה מבפנים כבחוץ, שאפילו אם אדם יצא מהמקור, והוא לא יצא לגמרי החוצה מבשרה, אלא הוא עדיין נמצא בפרוסדור, והכותלים של הפרוסדור מעכבים אותו, היא כבר תמאה. כי זב ובעל קרי, זכר, תמאים רק מתי שהטיפה יוצאת לחוץ, אבל היא תמאה אפילו כשהטיפה עדיין מתעכבת בתוך הפרוסדור. אולי זה מה שלומדים מבבשרה. אמר לי, בבשרה אמר רחמנה. ולכן, רק אם הוא עבר באמת בבשר, אם המסלול של אדם בגופה של האישה היה שהוא עבר דרך בשרה, רק אז מתמים אותה. ולא בשפופרת, היא בבשרה. מבא אלי, שמתמה מבפנים כמבחוץ. אם זה מה שזה היה מלמד, שכבר היא מתמה... כשאדם נמצא בפרוסדור, אם כן, נעים הקרא, בשרה, ככה גורסים. מהי בבשרה, עוד ב', שמע מן התרתי, שני לימודים. קודם כל, אם אדם יצא לא דרך בשרה, אלא דרך שפופרת, היא תאורה. ואם אדם יצא כן דרך הכותלי הרחם, דרך הפרוסדור, אבל הוא עדיין מתעכב בכותלי הרחם, היא כבר תהיה תמאה. זה מה שלומדים משני הדברים, לטמא אותם מבפנים כמבחוץ. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, המפלת חתיכה, אישה שהפילה חתיכה של בשר, היא לא ראתה דם. קוראה, קוראים את החתיכה. אם יש בדם אגור, אם יש שם הרבה דם בתוך הבשר הזה, תמאה. ואם לאו, תאורה. עכשיו, שאת השאלה, אז אם כן יש פה קושייה, הרי, כן, פה זה והאמר, זאת אומרת, יש פה קושייה. אם... יש דם בתוך החתיכה, אז כשהוא יצא עם החתיכה, הרי הדם לא נגע בדפנות של בבית הרחם. ורבי שמעון בר יוחאי מטמא, הסימן, גם לגבי שפופרת. אם הדם יצא והיה חציצה בין הדם לבין הכתלים של הפרוסדור, בכל זאת זה מטמא אותה, כמו שאנחנו רואים, שכשאדם יוצא בתוך החתיכה, אפילו שיש חציצה בין אדם לבין הכתלים של הפרוסדור, זה מטמא אותה. עונה הגמרא זה לא דומה, כשאדם, שיש חציצה בין אדם לבין הדפנות של הפרוסדור, על ידי שפופרת, לבין שהחציצה היא על ידי בשר של החתיכה. למה? אחי, אשתת, אפשר לדמות ביניהם? אתה, אישה שרואה דם בתוך חתיכה, הרי דרכה של אישה לראות דם בחתיכה, זה נחשב שהיא ראתה דם בבשרה. ויותר מזה, אומר רשי, מי במינו לא חוצץ, זה הרי מאותו סוג של הבשר של האישה. אבל ההכה, כשראו אדם בתוך שפופרת, אין דרכה של אישה לראות דם בשפופרת. אז אם כן, זה לא בבשרה. ויש פה חציצה בין אדם לבין הדפנות של האישה, לכן היא תהיה תאורה. אומרת הגמרא, לימה שפופרת תנאי היא. אולי נאמר שהדין הזה לגבי אישה שרואה אדם בשפופרת, מחלוקת תנאים. דתניא, המפלת חתיכה. אישה שמפלת חתיכה של בשר. אף על פי שמלא אדם, אפילו שבתוך החתיכה יש הרבה דם, אם יש עם הדם, תמאה. אם יש דם מחוץ לחתיכה, אז היא תמאה. ואם לאו, יש רק דם בתוך החתיכה, תאורה. רבי אליעזר אומר, הרי הפסוק אומר דם יהיה זובה בבשרה. המילה בבשרה ממעטת, שדווקא אם יהיה דם בבשרה היא תמאה, ולא אם הדם נמצא בשפיר, דיינו בתוך האור של האבלה, לפני שיש בוגדים ועצמות ובשר, ולא אם הדם נמצא בתוך החתיכה של הבשר. ככה אומר רבי אליעזר. שואלת הגמרא, רגע, והוא חולק על תנא קמא במשהו. רבי אליעזר, ראינו תנא קמא. כי מה אומר תנא קמא? שאם אין דם מחוץ לחתיכה, אז... לפי דעת תנא קמא, אם אין דם, היא טהורה. נו, רבי אליעזר גם כן אומר את זה. אומרת הגמרא, אימה, ואם לאו טהורה, זאת אומרת ככה, ואם לאו טהורה, זה לא שרבי אליעזר חולק, אלא שרבי אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר ולא בחתיכה. רבי אליעזר הוא זה שסובר את דברי תנא קמא, והוא מביא לזה מקור, מהמילה בבשרה זה מלמד אותנו, שאם יש דם בתוך בשרה, אם יש דם בתוך בשרה, אז זה לא נחשב... זה לא נחשב, זאת אומרת, רק אם יש דם שעובר בבשרה של האישה, אבל אם הדם הזה נמצא בתוך חתיכת בשר, והוא לא נגע בבשרה של האישה, אז היא תהיה תאורה. טוב, עד לפה זה רבי אליעזר, תנא קמא, זה הכל דעה אחת, שכשיש דם בתוך הבשר היא תאורה, מצוין. עכשיו, למה אמרנו שזה תנא היא? עכשיו, לפי זה גם, דם בשפופרת, מה נגיד? זה לא בבשרה, אז היא תאור, בסדר. חכמים אומרים, היא תהיה תאורה, ולא בגלל שמעתי מהמילה בבשרה, אלא אין זה דם נידה, אלא דם חתיכה. שואלת הגמרא, נו, ומה הם חולקים על תנא קמא? תנא קמא נמי טהור מטהר. הרי גם תנא קמא מטהר כשאדם לא נמצא מחוץ לחתיכה. אז מה ההבדל בין רבי אליעזר ותנא קמא לבין חכמים? אלא דפלי פלוי איקה ביניו, שבחלק החיצוני של החתיכה יש שורות שמלאות דם. בזה ההבדל ביניהם. תנא קמא סבר, בבשרה, ממעטים רק אם הוא נוגע, בבשרה היא תהיה טמאה, ולא אם אדם נמצא בתוך שפיר, ולא אם אדם נמצא בתוך החתיכה, כי אז אדם לא נוגע בקטלי הרחם, והוא הדין לשפופרת, שגם היא לא תהיה טמאה. למה? כי אם אדם נמצא בתוך השפופרת, עובר דרך השפופרת, והוא לא נוגע בבשרה, אז היא תאורה, כי זה לא נחשב בבשרה. ואני מילי, איך הדשייה? כל זה דווקא מדובר, שהמקום איפה שאדם נמצא, הוא עטוף לגמרי, הוא סגור, בלי שום סדקים, הוא שלם. אבל פעלי פלויי, אם בחתיכה יש סדקים שהם מלאים בדם, והדם הזה כן נוגע בקטלים של הרחם, היא תהיה טמאה. מה הייתה המאי? בבשרה קרינן בי. מה הסיבה? מכיוון שקוראים על זה כן בבשרה, כי הרי מציאות שהאדם הזה, שבתוך השורות האלה נוגע בבשר, ועטו רבנן למימר. על זה באים רבנן ואומרים, לא, הטעם הוא לא בגלל שדורשים מבבשרה, אלא בגלל שדם שבחתיכה, שאותה הפילה, הדם הזה לא נקרא בכלל דם נידה. ואף על גב, דפלי פלויי. אפילו אם יש דם בסדקים שבחתיכה, אין זה דם נידה. למה? זה נחשב דם חתיכה, זה לא דם שמטמא אותה. מדייק את הגמרא, אם זה היה דם נידה, אם היה בחתיכה הזאת, זאת אומרת ככה, אם לא שזה היה הדם של החתיכה, אלא זה היה דם של נידה, רק זה היה עטוף במשהו אחר, ודאי תמה, ואפילו בשפופרת נמי. זאת אומרת, אם יש פה דם שהוא ודאי דם נידה, אפילו אם הוא עטוף במשהו, בכל זאת אנחנו נתמה את האישה. למה? כי הדם יצא ממנה, אפילו אם הוא יצא דרך שפופרת. אז אם כן, לפי דעת חכמים, דם בשפופרת מטמא את האישה. ולפי דעת רבי אליעזר ותנא קמא, דם בשפופרת לא מטמא את האישה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה שיש בזה מחלוקת. אמר רבי, אם ראתה דם בשפופרת כולה עלמה לא פליגי, זה תאורה. גם לפי דעת הנקמה וחכמים, היא תהיה תאורה. ובזה כולם מודים שהיא תהיה תאורה בין תנקמה ורבי אליעזר ובין חכמים. כי פליגי, במה הם בכל זאת נחלקו? בחתיכה, שהחלק החיצוני של החתיכה, יש שם שורות שמלאות דם. מר סבר, לפי דעת הנקמה ורבי אליעזר, דרכה של אישה לראות דם בחתיכה. ואם כן, זה נחשב דם נידה. ובבשרה אנחנו ממעטים רק דם שלא נגע בבית הרחם כשהוא יצא, אבל הדם הזה כן נגע בבית הרחם כשהוא יצא ממנה, והתמאה. ומר סבר, לעומת זאת חכמים סוברים, אין דרכה של אישה לראות דם בחתיכה, לכן הדם הזה נחשב דם חתיכה ולא דם נידה, והיא תהיה תאורה. רבא אמר, הסביר אחר במחלוקת של תנקמה ורבי אליעזר מול חכמים, דכולי עלמא, אין דרכה של אישה לראות דם בחתיכה. ולכן גם יש לך בשורות החיצוניות של החתיכה שורות של דם, זה לא מטמא אותה משום נידה. ואחה, באישה טהורה, הוא מקור מקומות עמק המפלגי, פה מחלוקת אחרת לגמרי. האם המקור הוא בעצמו מטמא? דם שעובר דרכו נטמע לא בגלל שזה דם נידה, אלא כי הוא נגע במקור והמקור טימה אותו. זאת אומרת, אם הוא דם נידה, ודאי שהוא יטמא משום נידה, אבל אם זה דם שמגיע ממקום אחר ונוגע במקור, אז הוא נטמא מהמקור, לא בגלל שהוא דם נידה. וזה המחלוקת, האם זה ככה? החידוש הוא, כי אם זה נטמא מהמקור, אז, וזה לא דם נידה, אז זה לא מטמא את האישה תומת נידה, זה מטמא אותה רק ליום אחד, תומת ערב. למה? כי הדם הזה נטמא מהמקור, והדם מטמא את האישה. רבי אליעזר, שזה תנקמה ורבי אליעזר, סבר, אפילו שהאישה טהורה כי היא לא נידה, כי אישה לא רואה דם בחתיכה. ודם, אבל הדם הזה הוא הרי טמא. למה הוא טמא? דעתי דרך מקור, כי הוא בא מהמקור דרך החתיכה, בסדר. הדם הזה לא דם נידה, אבל הוא הרי נגע במקור, והוא נטמא מזה שהוא נגע במקור, אז הוא עכשיו מטמא את האישה עד הערב. רבנן סברי, כיוון שהאישה טהורה מנידה, והיא לא נטמאת באדם. ומקור, מקומות טהור. אם הדם הזה הוא לא דם נידה והוא לא דם טמא, גם אם הוא נגע במקור, המקור לא מטמא אותו, כי המקום של המקור הוא טהור. ולכן, אם זה היה דם נידה, היינו מטמאים, אבל כיוון שזה לא דם נידה, אז היא תהיה טהורה. עד כאן דף כ"א.